שבת, בוקר טוב לכולנו, אנחנו לומדים מהר"ל, פרק שלישי. כן. כן. אז אני רוצה לומר, א', אנחנו לא נדבר על מקומות אחרים, בטח יש להם כל מיני טעמים גנוזים ונסתרים מדוע זה ככה, אבל אם אתה שואל אותי מצד אמת, אני חושב שזה נכון. באמת, באמת ככה, זה פעולה בנפש. כשאדם שם לב לסדר, גם כשהוא יבוא עכשיו ללמוד סוגיה, אז יהיה לו נטייה לבוא להגיד, בוא נסדר רגע מה שאמרנו. כי גם בראש יש את הבלגן. זאת אומרת, המון המון דברים. אבל אם אני התרגלתי שרגע, זה לא ביטול תורה, להגיע למקום שלי, לנקות השאריות של הקפה מאתמול, לשים את הספר שפתוח פתאום הפוך, להפוך אותו. זה, מה אני עושה כאן? אני בעצם עושה את ההתעמלות לנפש, שהצד של הסדר והניקיון יהיה אישו, יהיה משהו שהוא קיים. אז באופן טבעי, זה קורה גם בעולמות יותר גבוהים. רק כשאתה לומד סוגיה, ואתה אומר ככה וככה וככה, ואז אתה תגיד לעצמך, אני אגיד שזה זה לא דבר דבור על אופניו, נכון? ואז אתה צודק, אז אני איתך. אתה שואל אותי איך יש מקומות אחרים? אמרתי, אני לא יודע. יפה, ברוך השם, זה באמת דבר גדול. אני זוכר שכששמעתי את זה לראשונה, כשהייתי צעיר בישיבה, אז החלטתי לקחת את זה על עצמי, וכמובן שאני אהיה כבטבע, אז דווקא הייתה אחת העבודות הקלות. זאת אומרת, אם הייתי שומע איזו הדרכה להשתולל כל יום אחרי הצהריים, בתור יקי זה היה לי מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, לא הייתי עומד בזה. כן, זה ברור, אז זה הייתה עבודה קלה. מכל מקום, אנחנו באמת עוסקים בלימוד שלנו, לפני הלימוד גמרא, זה מה שהיה במחשבה הראשונה, שמתכנסת חבורת תלמידי חכמים שעוסקת בתורה, ולפני זה מברכים בתורה תחילה. זאת אומרת, נותנים את המרחב הרוחני לכל מה שאחרי זה יקבל העצמה בזה שאנחנו לומדים בשיא העיון וההשקעה בלימוד הנגלה, מה שנקרא, אנחנו לומדים לפני כן את הצד האמוני, את הצד הפנימי ואת הצד המוסרי, כדי להעלות את היחס שלנו, להגדיל את היחס שלנו ללימוד התורה, ולכן אנחנו כל פעם ככה משתדלים להשפיע על האנשים שלמרות שהם כל כך צמאים ללמוד את סוגיות השס, לבוא לפה חצי שעה קודם, וברוך השם, יש פה צדיקים יושבים, יש עוד צדיקים שצריכים לשבת פה בעזרת השם וללמוד. אז המהר"ל בתפארת ישראל בעצם רוצה לתת לנו מפגש עם התורה, שהשיא של הספר יהיה במתן תורה. זאת אומרת, כשהמהר"ל יבאר דבר דבור על אופניו ממש פסוק אחר פסוק, את מה התהליך שניגשים למתן תורה. וזה לא רק לימוד פרשנות על ספר שמות, אלא זה בעצם איך אנחנו ניגשים לתורה. כי כל יום יהיה בעיניך כחדשים, וכל יום אנחנו מקבלים תורה. אז כל ההתייחסות למפעל שהתורה פועלת עלינו, זה דבר שמעשים שבכל עת ובכל שעה. לכן ללמוד מהר"ל ולהגיע ללימוד ככה מתוך המחוברות הזאת, מתוך התהליך הזה, זה דבר גדול. ואנחנו נמצאים, אולם אני אומר לעצמי כל פעם בתחילת הלימוד, שאנחנו צריכים עוד מעט לגמר הזמן כבר. אנחנו רק בפרק שלישי, בואו נתחיל לרוץ, אז אולי. אבל מה שקורה, אחרי זה יש משהו כל כך נעים להגיד, שעוצרים, אז מתקדמים לאט. אז בואו נראה, אנחנו נמצאים עכשיו, בפרק הזה עוסק המהר"ל בשאלה, או בהגדרה של המפגש עם התורה, וזה הכותרת שלו, להוציא מן הכוח אל הפועל. ולכן אומר המהר"ל, האדמה היא הדוגמה המובהקת ביותר לבריאה, שכל מהותה וכל עניינה זה להיות פוטנציאל להוציא מתוכה כוחות שיצמיחו צמחים, פרחים, פערות וחיות. זאת אומרת, ולכן נקרא האדם, אומר המהר"ל, על שם האדמה. על שם האדמה, כשהיא מוציאה אל הכוח, אל הפועל, את כוחותיה. כך גם האדם, הוא נמצא בעולם על מנת להוציא לפועל את כוחותיו. על פניו, זה דבר שאפשר להבין אותו. זאת אומרת, כולנו מבינים מה אדם עושה בחיים. בדרך כלל, אין כאן הוא עצלן, כמו שאומר המהר"ל פה, יושב בצד ואומר, זה יקרה לי לבד. אבל רוב בני אדם מה עושים? בתחומים שונים, לומדים, עוסקים, מתפתחים. האם יש הבדלים בין התפתחויות שונות? או שהם, כל ההתפתחויות הם אותו דבר? או נגיד זה בלשון, מה עשית? האם ללמוד מתמטיקה? לצורך בחינה, זה כמו, זה אותו תהליך שקורה כשלומדים תורה בבית המדרש. הרי בשניהם לכאורה יש תהליך של התמקצעות. יש תהליך של יכולת להבין בצורה יותר מדויקת. הרי בשניהם יש משהו שבהתחלה לא ידעתי, ואחרי זה, אחרי העמקה שכלית, זה פתאום אני יודע. אז האם זה אותו דבר או לא? בסדר? מה? מה אתה אומר? זה לא אותו דבר. אני שואל, האם ללמוד מתמטיקה, מבחינת ההתפתחות של הוצאה מן הכוח אל הפועל, את הכוחות שלי, זה כמו ללמוד תורה או לא? מה? תסבירו, למה לא? למה לא? הרי בשניהם הייתי קודם חסר דעת, ועכשיו אני בר דעת. זאת אומרת, אתה אומר שני דברים. דבר ראשון, היחס של הלומד. זאת אומרת, אם הלומד לומד על מנת להשאיר את זה בחוץ כאיזשהו נתון חיצוני לעצמי, זה שונה מאשר אם אני לומד דבר שהוא מפעיל אותי. דבר שני, אתה אומר, זה באמת האיכות עצמית של התורה. נכון? האיכות העצמית של התורה. לא רק שהיחס שלי אל הלימוד, אלא האיכות העצמית של התורה. התורה יוצרת ולא מבררת, נקרא לזה ככה, מבחינה מסוימת. זאת אומרת, יש לנו פעולות שאנחנו עושים כדי לברר. יש לנו בלגן, יש לנו סלט, אנחנו רוצים לסדר אותו. אחרי סידרתי את הסלט, שמתי את העגבניות לחוט, המלפפונים לחוט וכולי, הכל מצוין. אבל לא קרה שום שינוי. זאת אומרת, קרה שמבחינת הלמעשה, הרחוב, המציאות, סידרתי את זה יותר טוב. אבל יש פעולות שהן פעולות יוצרות, שהפעולה משנה את המהות שלי, שמשנה משהו שעכשיו העולמי הוא משתנה לחלוטין, ואני עכשיו נפגש עם עולם מסוג אחר. אני רוצה להדגים את זה, אבל לפני זה לקרוא את הקטע במערל שאנחנו נדבר עליו היום, וזה בעמוד כף למטה בצד ימין, והבהמה, אומר המערל, נקראת בשם בהמה, למה היא נקראת בהמה? על שם במה. במה. בתוכה יש את המהות. רצה לומר, כי שלמות דבר שנברא עליו, נמצא בה. מה פירוש שלמות דבר שנברא עליו? תגידו את זה בלשונכם. תפקידו, עניינו, כן, עניינו בעולם, נמצא בה. הוא עכשיו נוכח בה, הוא קיים בה. אף אגב שאינו שלמות גמור. למה? אמרה לו מה שזה לא שלמות גמור. כי גם מה? כי גם בעל חיים, כשהוא קטן, כשהוא גדי, אז הוא גדי, וכשהוא כבס, אז הוא כבס. זאת אומרת, יש הבדל. מה? אבל זה הבדל כמותי, בדיוק. זה מה שהוא קורא, אין לו שלמות גמור, מכל לא גמור. דבר זה נמצא עימה. זאת אומרת, לא קרה פה שום שינוי. תכף נביא לזה מקור מאוד יפה וחשוב, אבל אין פה שום שינוי. יש כאן אותו דבר, רק יותר גדול. יש אותם כישרונות, רק יותר טכנית, יותר משפיעות, כי דבר מה נמצא עימה, הרי שכל אחד יורש מועליו, זאת אומרת אדמה לאדם ובהמה, אם זה בא מה. אני אתן לזה רגע את המקור, המקור הזה מופיע, אני אתן לקראת את הזוהר כולו, אבל אני רוצה לקרוא בסוף, אומר הזוהר, וגם רשי אני רושם בביזה, אבל בהמה שנולדה, זה תרגום, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתיב, איזה מקור יש לזה? נו, מי יכול לנחש? זה, אני דבר עכשיו על הבהמה. מה המקור? משום זה כתוב? איך? זה הופיע בהמשך. לא, אלא שור או כסב, או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. תחילת פרשת אמור. תקשיבו טוב, שור או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמור, ביום השמיני ירצה לקורבן אישה להשם. איפה אני לומד מזה שהשור קרוי שור גם ביום הראשון שלו? כתוב, שור או עז כי יוולד. יותר מזה, על מה מדובר פה? מדובר על שור בן שמונה ימים. בעברית שלנו, עגל בן שמונה ימים, נכון? ומה זה כבש? תלה. ומה זה עז? לא יודע, יש עז וזה. מה אומר פה הזה? הזוהר אומר סעיר. בסדר, סעיר. בסדר? זאת אומרת, אם היה הבדל מהותי, בערך כלל עמדנו קודם, השמות מגלים על מהות. אם השם היה הבדל מהותי, אז באמת היה נקרא, בעיבוד שלנו קוראים לזה באמת בשמות נוספים, קוראים לזה עגל וגדי וכו'. אבל אם אנחנו מדברים על המהות, שזה הקורבן, הקורבן זה להביא את האלה לפני השם, אז בעצם כשנולד, יצא מן הבטן, יצא הרגל, יצא מבטנה של הפרה, באותו רגע היא בעצם פרה. רק כדי להקל עלינו את המפגש החיצוני, שזה שתי שמות, אבל בתורה זה ראוי לקורבן וזה ראוי לקורבן. מה? הוא עשי בשבע שמות אפילו, אתה צודק, נכון? אבל כאן כשאתה מדבר על ההגדרה, וזה אומר את הגמרא, שור בן יומו קרוי שור, ועשב בן יומו, מי שנשאל נודר ואומר, נדר, אני לא יענה יותר מן השברים. הוא יוכל ללכת ולרכוב על פרה. כן, הוא לא יוכל, כי הוא זה, אבל הוא יוכל על עגל? או, אז זו שאלה גדולה, אם הכי על פי דעת בני אדם, על פי ההגדרה המוגדרת של הדבר. אבל לקרולית מצד האמת, זה נחשב ממש כמו שור, בסדר? עכשיו שימו לב להבדל. מה קורה ביום השמיני אצל הבהמה, ומה קורה ביום השמיני אצל האדם? מה קורה ביום השמיני אצל הבהמה? כלום, בעצם מה קורה, ביום שרק אפשר להקריב אותה, כי יצאה מכאן נפל, אפשר להקריב אותה. אבל היא בעצם לא קרה בכלום, היא עכשיו תחכה עוד 10 שנים, אז היא תוסיף עוד 100 קילו. אבל לא קרה שום דבר בהגדרה המהותית של הזה. עכשיו, מה קורה אצל בן אדם ביום השמיני? ברית מילה. מה זה ברית מילה? זאת אומרת, זה המשימה. זאת אומרת, קודם כל, ברית המילה, פירושו של דבר זה שבעצם האדם שנולד, נכנס עכשיו לעולם חדש. זאת אומרת, יש לו ברית, הוא נכרת איתו ברית, הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, זה דבר גדול מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, באמת מה הברית מסמלת כל הזמן? התהלך? איך אומר הפסוק? התהלך לפניי והיה תמים. זאת אותה ברית אשר זה. זאת אומרת, בעצם קבלת המשימה. האדם רק מתחיל לצאת אל הפועל ולהיות משהו אחר ותפקידו ללכת הלאה ולבנות משהו שלא היה קודם. זאת אומרת, היום השמיני הוא יום של תחילת המסע, מימוש הפוטנציאל. אצל שוח זה סוף הסיפור. יש, אתה יכול להוסיף לו עוד כמה קילו, אבל זה סוף הסיפור. יוצא שהכוח הבהמי שקיים בנו, הוא בעצם קיים מהרגע הראשון. האמת היא שזה לא מדויק לגמרי. כי בעצם יש כאן תהליך מאוד מאוד מופלא שיש אצל האדם, ואני אסביר מה הכוונה. כאשר נולד תלה, ראיתם פעם לידה של תלה? עקבתם פעם מה קורה לו בשעות הראשונות? בהתחלה מתחיל ללכת מסתול, אחרי לא הרבה זמן, אולי שעתיים, שלוש, אולי חצי יום, מה קורה? הוא הולך רגיל, ואז תוך כמה זמן שהוא רעב, הוא מחפש, אוכל, ואז הוא הולך למה שהוא אוכל, עשב, או אני לא יודע, לינק, הולך, עושה את זה, נכון? ואז הוא מסתובב בשדה. עכשיו, תאר לעצמך שמה שאני מתאר עכשיו, יהיה תינוק בן יומו. נולד? אתה משאיר אותו ככה. כמה זמן ייקח לו להתחיל ללכת? כמה זמן ייקח לו להבין שהוא צריך לחפש אוכל, והאוכל הוא כזה וכזה? ממש אחרת לגמרי, נכון? נכון, נכון, אם הייתי מסתכל על זה, הייתי אומר, מי יותר משובח? קוף או בן אדם? קוף. למה? תראו כמה זמן הוא יתארגן על עצמו. תוך חצי יום, כבר מטפס על עצים ואוכל בננו. מעניין, לא? למעט את האדם, וואי וואי וואי, כמה צריך לתרוח בשביל להתחיל לתת לו, כמה זמן זה לוקח, עד שהוא פיזית אני מדבר עדיין. עדיין לא רוחנית בכלל, כשהוא בכלל יוכל להתחיל לתפוס את עצמו. קודם כל, עד שהוא יצא מכלל נפל זה 30 יום, בסכנת קיום בימים האלה. אבל אחרי זה, כל הזה, כל הטיפוח, כל ההתקדמות, נכון? קל וחומר מבחינת התודעה והידע וההגדרה והיכולת להבין, זה תהליך שהולך ומתפתח. נכון? עכשיו, מילא לבוא ולהגיד שדבר התפתח בגלל, בצד הרוחני אני הבנתי, כמו שאומר הזוהר, וזה הזוהר בהתחלה, אומר הזוהר ככה, בואו ראה, אדם שנולד, לא נתמנה עליו כוח הנפש מלמעלה עד שנימול. לא שאנחנו נבין, אבל תשימו לב למה שהזוהר אומר, וזה מאוד חשוב. לא נתמנה עליו, זאת אומרת, לא ניתן לו כנראה, את כוח הנפש עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח של למעלה. זכה לעסוק בתורה, נתעורר עליו התעוררות יתרה של הנשמה. זכה ועשה התורה, נתעורר עליו התעוררות יתרה של חיה ויחידה, לא משנה מה, משהו כזה. מה אומר הזוהר? שמתם לי מה הזוהר אומר? יש משהו שלא היה קודם שניתן. זאת אומרת, אדם נפתח על ידי הלימוד, על ידי המפגש שלו, ניתנו בו כוחות חדשים. יש באדם רמות שונות של גילוי, יש בו נפש, יש בו רוח, יש בו נשמה, יש בו אפילו מדרגות יותר גבוהות. כל פעם כשהוא מתקדם בעולם שהוא מתפתח בו, הוא כאילו פותח פתח למה? לא לזה שהצד החומרי שלו יתפקד יותר טוב. זה הבסיס. אבל מה יהיה מתוך זה? הוא יזכה למתנת שמיים של רוח גדולה, או של נשמה גדולה. בוא נגיד זה בלשון שלנו. אין אדם יודע לקרוא אבא ואמא עד שיתאום טעם דגן, אומרת הגמרא. זאת אומרת, כדי שהוא יוכל להפעיל את התודעה שלו, הוא צריך להתפתח גופנית עד רמה מסוימת. כדי שעכשיו לאחר מכן, אדם עד גיל 13, הוא עדיין בגדר שהוא לא בר דעת. לא בר דעת הכוונה, הדעת חופפת עליו, הוא לא בר דעת, הוא לא... המציאות שלו שזה לא בנוי עליו עד הסוף. בגיל 13 הוא נהיה בר דעת. זה לא רק עניין של פסיכולוגי, זה עניין מהותי, יש כאן איזושהי התקדמות. מובן? בערך, אז אולי ניתן לזה דוגמה נוספת. מה? על התפתחות רוחנית הוא דיבר, הוא דיבר שההתפתחות רוחנית זה על ידי עיסוק תורה, קיום מצוותיה וכן הלאה. אני רוצה להדגים את זה אולי בשאלה מעשית, שאלה מעשית שהרב באיגרת, שנקראת איגרת החינוך, שנמצאת באיגרות ראייה, הרב משתמש במין ביטוי שעל הילדות, על הילדות, זה המשפט הראשון שלו באיגרת, על הילדות טיפול תמיד השאלה. האם הילדות היא הכשר לאישות, או שהוא דבר בפני עצמו? זאת אומרת, במילים אחרות, למה מגדלים ילדים? רגע, ננסה שנייה אחת להיות תיאורטיים. למה מגדלים ילדים? האם אנחנו בעצם רוצים את המבוגר שנמצא בסוף, שידע לעשות את התפקוד של המבוגר, והילד זה רק שלב ביניים של אמצעי כדי לטפח אותו לקראת אותו רגע שהוא כבר מוכשר, מקבל את התעודה, יכול לצאת לחיים, או שמה יש ערך עצמי בילדות. מה הנפקמינה? נפקמינה עצומה יש בזה. מה הנפקמינה?
מה
ללמד? אם הילד, הרי תבינו, כשהרב, יש כאן איזה הד לוויכוח חינוכי גדול שהיה בזמנו של הרב, איזה תלמוד תורה צריך להקים, אז היה בירושלים, בספר תחכמוני, והיה שם איזה מין דיון כזה, מה צריך את האופי שלו, אם צריך להיות כולו תורה או כולו מקצוע וכן הלאה, והרב עולה שם, בונה גירת מאוד מאוד יפה, שבעצם, למה כל כך ממהרים ללמוד מקצוע? למה יש עניין שבו מתי הם כבר מתחילים? בגיל 5 לומדים מתמטיקה, בגיל 6, נכון? איפה לימודי הליבה? נכון? איפה, מתי מתחילים את הסיפור הזה? אז ממה נובע הלחץ? אומר הרב, זה פשוט. מכיוון שצריך הרי, בעצם מי ששווה במרכאות זה המבוגר. הוא יש לו תפוקות, הוא פועל, הוא יצרני, הוא עושה... התקופה הזאת של הילדות זו תקופה מעצבנת, כאילו, במרכאות. שתעבור מהר. בסדר? עכשיו, צריך להבין שגם הדיון הזה על בתי הספר נבע משלב קודם. ובשלב, שנה לפני הרב, היה את המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית. מה זה מהפכה התעשייתית? הכוונה היא שהקמו בתי חרושת, טכנולוגיה, מה ש... אז התחילו רק. מה היה צריך בשביל טכנולוגיה? כוח אדם. עד אז, לפני זה, אז כל אחד יעלו את המשק שלו, את זה שלו. זה היה צריך להפעיל, לקחת מסה של אנשים. תקחו היום את כל המפעלים שיש בסין, איך שם, נכון? מה עושים? לוקחים המוני אנשים, עושים אותם ליד מכונות, וכל היום הם עושים בו את הפעולה, ואז עם אלה הם משווקים את זה לעולם, הם נשארים עניים והעולם נהיה עשיר, נכון? ככה זה פחות או יותר הדרך המאוד העבדות המודרנית הזאת. כדי זה היה צריך להכשיר כוח אדם, ידיים עובדות. כדי להכשיר ידיים עובדות, אז אמרו, בשביל מה כל הילדות הזה? זה מיותר לחלוטין. בוא נריץ קדימה, כבר בגיל 5-6 נלמד אותם מיומנויות, ישבו מסביב למכונה, יתחילו לעבוד, וככה יהיה לנו יותר תפוקה, יהיה לנו יותר תפוקה, יותר מעמד כלכלי, יותר מעמד כלכלי, אנחנו נצליח יותר וכו' וכו', והמדינה יוצאת מורווחת. בסדר? זה מה שנקרא לעשות אותו כלי לשימוש העולם הזה. לעשות אותו בעצם בריאה שמתפקדת בצד היצרני של העולם. עכשיו, מה הדעה השנייה? מה הדעה השנייה? האם באמת יש עניין להתחיל להכניס על הילד כמה שיותר את כל הדברים, או שמה זה לא נכון בכלל? מה אתם אומרים? למה? אין, למה? מה הערך עצמי של הילדות? הנקיות למשל, נכון, הנפש הפתוחה והנקייה, היכולת שלו להיפגש עם דברים רגישים, תדברו עם ילד על אמונה, אתה פתאום תראו שהילד חי את זה, הוא לא מתחיל להתפלסף. הוא פשוט מבין את כוחות החיים, לא בכל צד הלוגי, אלא בצד הקיומי, בצד החווייתי. הילד חי. צריך לתת לילד לשחק. צריך לתת לילד להשתובב, צריך לתת לילד להיכנס ולהיפגש עם החיים בצד ה... נקרא לזה הילדותי שלהם, אבל לא ילדותי כמילת גנאי, אלא מילה זרימה כזאת, משהו הרבה יותר, יותר זה. ולכן הילד הוא דבר שהוא לא אמצעי לבגרות, אלא הוא דבר בפני עצמו. והיום למשל, כשיש, נגיד, לצערנו, יש מצב שבו הילדים הצעירים, הילדים, ילדות, חשופים לכל מיני דברים שפעם לא היה, בקושי מבוגר היה ניגש אליהם. אבל היום הוא יכול לדעת כל מיני גלישות ולכל מיני הסתכלויות ולכל דברים. לילד פתאום נכנס ונכנס לעולם של מבוגרים. זה מתחיל להיות לזעזע. היום זה מגיע כבר ממש למצב של זעזוע. כי אנשים, הילדים מאבדים את הזהות שלהם בכלל. ואם מחליטים פתאום שיש להם זהות אחרת, הם מתחילים ללחוץ שהם רוצים זהות אחרת. בקיצור, בלגן מוחלט. למה? מכיוון שיש את גיל הנערות ויש את גיל הבגרות, ושניהם בפני עצמה. שניהם הם דבר הכרחי, ולכן אומר הרב, זה לא אומר בעולם המעשה, אומר, זה לא אומר שלא צריך להתחיל איזשהו לגוע בו קצת, ללמוד גם מקצועות, חייב אדם ללמד את בנו אמנות, יש איזה עניין, אבל צריך להבין שאנחנו לא עושים קיצורי דרך, הילד הוא כמו פרח, הילד הוא כמו עץ, אי אפשר לבנות את הקומה העליונה, בלי שקודם כל יש חוסן וחוזק לשורשים, יש חוזק וחוסן למקום שזה מהכל יוצא, אז, כשנגיע לשלב של היצירתיות, בסוף יהיה פרי, יהיה גם פרי. אבל העץ יהיה הרבה יותר חזק כאשר הוא נמצא, ולכן התורה כל כך מרגישה בלי סוף את ההעברה לילדים, נכון? והגעת לבנך, העניין של, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בהם, את העניין של הלימוד הזה שכאילו כל, כאילו קיבלה מסיני ברגש, בשמחה, בהתלהבות, כל זה, זה כדי לבנות את קומת הילדות. וקומת הילדות היא קומה שהיא קיימת בפני עצמה. זאת אומרת, אני רק סליחה תכף שנייה, וזאת אומרת שבעצם תשימו לב שיש כאן תהליך מאוד מאוד מעניין של התפתחות. התהליך של ההתפתחות, מה שאומרים פה להוציא מן הכוח אל הפועל, יש כוח אל הפועל מברר, ויש כוח אל הפועל יוצר. כוח אל הפועל מברר, כמובן, הכל נמצא פה. המבוגר כבר נמצא אצל הילד. זאת אומרת, כל הדברים נמצאים, עכשיו בואו תוציא את זה. לא, לא, המטרה היא לא רק להוציא. המטרה היא ליצור על ידי תהליך נכון את הכלי שיוולד, כי אדם יהיה יותר גדול, עכשיו הוא יותר בעל כישרונות, יש לו כבר ידע, יש לו כבר דעת, איך הוא יכול ליצור דבר שיאפשר לו להוציא אל הפועל כוחות יותר משוכללים, שישנו אותו מראש והפוך אותו לאדם אחר. זאת אומרת, אדם שלומד תורה הוא נהיה אחר, אדם שלומד מקצוע הוא נהיה אותו אחד עם תוספת. בסדר? זאת אומרת, זה לא שינוי, יש שינוי איכותי ויש שינוי כמותי. השינוי הקיים בעולם, גם אצל השור היה קטן, ועכשיו הוא שור גדול, זה שינוי כמותי. לעומת זה, אצל האדם, כל פעולה היא פעולה כפולה. היא שינוי שמשנה. כמו להתפלל, להתפלל. זה דבר שאני משתנה על ידי התפילה, זה מלכן זה נקרא להתפלל. זה לא נקרא לפלל, כי אז כמובן זה פעולה החוצה. וזה לא... התפעל, לפעול על עצמי. זאת אומרת, כשאני מתפלל תפילת אמת, אני מתחיל מעצמי, אבל חוזר אחרי זה, פתאום אחרי התפילה, אני אחר, כמו שאומר הכוזרי, שאדם אחרי התפילה, אינו כמו שהיה לפני התפילה, נכון? אתם בטח זוכרים בזה, כל יום כשאתם גומרים את התפילה, אתם אומרים, וואלה, שלום, לא הכרתי אותך, מי אתה? נכון? זה גדר גדול מאוד, אבל מה הכוונה? הכוונה היא, זה מין פעלו של השתנות. כן.
יש אבל, כאילו, אני שואל שאלה בשביל להבין יותר טוב. אם תיקח ילד כשהוא הוא ידע את זה הרבה יותר טוב. יותר מזה, אני מוסיף על השאלה שילדים כשהם קטנים קולטים הכי מהר וזה נחקק להם בתת מודע בצורה הכי חזקה שהם זכרו את זה כל החיים, אם זה שפה, אם זה כל דבר אחר. אז מישהו שם גדל ילד אומר אני רוצה את התפוקה הכי ואם אני עכשיו כשהוא ילד אתפוס אותו וכל דבר אמרת לסין, אם זה כדורגל, אם זה כל דבר אז נכון, זה קצת מחפיץ.
זה מאוד מחפיץ, זאת אומרת, באיזשהו מקום זה בחירה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זאת הסיבה מדוע, באמת, לכאורה, הרי מה שאנחנו אומרים, לא המצאנו את זה שילד הוא באמת יש לו אופי. למה אנשים מוותרים על זה? זאת אומרת, למה הם באמת מריצים את האנשים, בגלל הלחץ הזה, שהם רואים את העולם התפוקות, את העולם של מלחמת החיים, ככה קורא לזה הרב, מלחמת החיים היא הדומיננטית, אז בואו נוותר על דבר אחר, ושאתה מסתכל על זה מצד האמת, איזה הפסד הוא מפסיד הילד? בזה שהוא פתאום איבד את הילדות שלו. הוא איבד את הילדות שלו מבחינת החשיפה לדברים הרבה יותר רגישים ופנימיים, ואחרי זה, בזה שהוא לא מעשיר את עצמו בדברים אמיתיים, אלא הוא כבר מכוון מטרה לאיזה פונקציה מסוימת ספציפית. אתה צודק, זאת אומרת, באמת נכון, העולם בוחר הרבה פעמים לקחת את הילדים. בונה את החיים שלו במובן פיזי. אבל הצדדים היותר פנימיים, שהם אמורים לבנות הנפש שלו, ואת האמונה שלו, ואת החיבור שלו, ואת הנצח שלו, הוא בדרך כלל מפסיד. עכשיו, כמובן, באים כל מיני מערכות חינוך, וטוענות, אנחנו יכולים לשלב. נכון? כל מיני ישיבות, תיכוניות, זה, מכון, כל מיני כאלה. שאלה גדולה מאוד, צריך לשאול אותה, אם באמת זה משאיר את המנגינת הנפש, או שבסופו של דבר זה מגייס את מנגינת הנפש, מקטין את הווליום שלה ומגדיל את העולם התפוקות. אני חייב להגיד שאני הייתי 20 שנה יותר בישיבה תיכונית, 10 שנה ראש ישיבה, עוד 10 שנים לפני זה הרע, ו-30 שנה. ואני אומר לכם שקודם כל, זה מי שעובר בישיבה תיכונית קלאסית, שהיא בעצם משלבת מהבוקר עד הצהריים, קודש, מהצהריים עד הערב, ועד לתיכוניסטים, בסופו של דבר, אני לא רוצה להגיד פה, זה לא יהיה פה את זה, אבל בסופו של דבר, המחיר שמשלמים על זה שרצים לעשות מהר מדי תעודות וציונים ומעמדות, יש לו מחיר כבד מאוד מבחינת בניית קומת הרוח. בסדר? נגיד את זה בלשון הזאת, ופשוט אחת אפשר להעריך, כשאנחנו מדברים בשיחה בתוך השוט, אפשר להרחיב יותר, כי אני יותר ביקורתי אפילו עם מה שאמרתי. אבל יש כאן בהחלט מה שנקרא, משהו של בחירת הזה. ואז כמובן, מי שצריך ללכת דרכה של תורה, ולשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולשאול מה ההלכה, מתי מלמדים מקצוע, מתי מלמדים תורה, ואתה רואה שההתייחסות ממש, אחד מהסם החיים של עם ישראל, ברגע שאדם, ילד יודע, לדבר, מה מלמד אותו אבא שלו? קודם כל, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, נכון? אז מתחילים, הדבר הראשון זה לימוד תורה, כי זה המצמיח הכי הכי מהותי של עומק הנפש. וזה מה שאומר הזוהר בעצם. זוהר, מה שקראתי, זה שני חלקים. החלק הראשון של הזוהר היה להראות איך כל פעם כשהתפתחתי, כאילו הגוף, הצד הגופני, הכלי קליטה, גדלו, אני מקבל עוד רובד בנשמה. כאילו יש איזה נשמה נמצאת מלמעלה. בסדר, והיא כל פעם מופיעה בתוך החיים. ככל שאני פותח את זה יותר, אז הנשמה מתגלה יותר. ברגע שהיא מתגלה, היא משנה אותי. ואז בעצם מה שהיה אתמול, הוא כבר לא מה שיהיה מחר. זה לא רק תוספת, אלא זה שינוי מוחלט. ואז הוא מביא את הראייה הזאת מהשור. הוא אומר, שור, כסף, ואתה רואה ששור שור, כסף הוא עז, אין שינויים מהותיים. זה רק שינויים של הקילו, כמה הוא שוקל. אבל אדם, יש לו ביום השמיני, ברית, מתוך הברית הזה, הוא הולך ומתקדם להמשך. בסדר, זה מה שאומר הזוהר, ככה רק באיזה הסתכלות. אז מה למדנו היום במערל? הרצנו הרבה מאוד, פשוט 5 שורות למדנו, זה דבר מדהים בשביל אצל להתחיל לרוץ, אבל הוא אומר פה דבר יפה, הוא אומר דבר משמעותי. יש הבדל מהותי בין בהמה לאדם. בהמה, אדם זה לא בהמה משוכללת. זה טוב בשביל פרק א' ובראשית שבכבשוע, שזה מה שנקרא קודם היצרניות. להיות אדם יצרני זה פרק א' ובראשית, נכון? שזה כבשוע, הורדו בדגת הים. זה כמו הבהמה, ולכן גם ברכה של האדם, ברכה של האדם בפרק א' ובראשית, זה דבר אחד, פרו ורבו, ומילאו את הארץ וכבשוה. בפרק ב' מופיע כאן דבר חדש, מופיע הנשמה. נשמה אין איזה שום דבר בבריאה, זה דבר חדש. ואז מה המזון של הנשמה? תורה. איזה תורה? תורה, כן, עשה ולא תעשה. איזה עשה ולא תעשה? מכל עץ הגן יכול תאכל, ומפרי אשר בדור הגן לא תאכל. הוא קיבל תורה. ברגע שיש נשמה, יש תורה. וברגע שיש תורה, יש הכוונה לבניין. ברגע שהבניין הזה נהרס, יוצאים מגן עדן לעולם, שמה שדומיננטי זה הפחד ששמה לא יהיה לי פרנסה, בזאת הפחד תאכל לחם. ואז לוקחים ילדים ומיד מכשירים אותם לקבל תעודה, ואומרים להם שכל העולם שלהם בנוי ממתח, אני הכי מוצלח, אני יהיה לי את ההייטק, זה סטארט-אפ, אני אוכל לקנות 7 בניינים וזה, וואלה, הגעתי למיצוי החיים שלי. זה פרק א' ובראשית. אבל פרק ב', אבל מי אתה? מה הנשמה שלך? איפה זה נמצא? זה התורה. ואנחנו זוכים ללמוד תורה, ברוך השם. נכון, זה משמח. איזה יפה, יצאנו מגדר בהמה, ברוך השם. אנחנו הולכים לאדמה. בוקר טוב, אני רוצה רק לומר לכם שביום חמישי לא נוכל ללמוד בבוקר. במשפחה של אחד הילדים חוזר משליחות מחול, לאחר כמה שנים, ואנחנו הולכים לקבל את פניהם. אז אני מתנצל שלא נוכל ללמוד, אז תוכלו לעשות חזרה קצת, זה דבר חשוב. היו ברוכים, בוקר טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.